בושה כי כולנו היום בודדים יושבים בחדר ריק ובוחרים
רדיו סול COIL הרדיו של ישראל
יפו COIL הכי יפו שיש 5-2-2-6-6-6-6
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש 03-5050-753 הגה 28 חולון והנהלת יצחק אברהם
30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית הספורט שתיקח אתכם עד הסוף עם אביחי חיים, מורן בן זכאי ושוקי אברהם
בוקר טוב, מאזינים ומאזינות, אתם על רדיו סול עם תוכנית הספורט שתמיד הולכת עד הסוף. איזה כיף, איזה כיף, איזה תחושה מרגשת עוברת עלינו ממש בימים האחרונים, ככה בהכנות האחרונות,
ההתרגשות.
כן, הכדורגל חוזר, הכדורגל חוזר.
סוף סוף הייתי אומר חוזר, לא?
הכדורגל הישראלי, כל מה שאנחנו אוהבים להתלונן עליו כל כך.
אבל אנחנו לא נוכל להתלונן עליו, כי אנחנו נשב בבית ונקטר בבית.
זה נכון, זה נכון.
ואנחנו לא נוכל לפצח את הגרעינים על הרצפה.
אתה יכול, אבל...
כי אז אשתך תרביץ לך.
אחרי זה תצטרך לנקות טיפה, כן.
איזה בסה, איזה בסה.
אבל באמת, איזה התרגשות, כאילו, באמת, לקראת הכדורגל, כמה הוא היה חסר לנו בכלל, וכמובן גם באירופה, לאט-לאט מתחילים לחזור הדברים.
אבל היו לנו כל מיני סקופים כאלה.
שמע, אין ספק שהיה מאוד מאוד מעניין תקופת הקורונה, יחד עם זאת, באמת, הגיע...
היו לנו אלונה ברקת שעזבה.
נכון.
ושהגיע מנכ״ל חדש.
איתי מנזאב, היושב ראש חדש.
לא, האמת שלא הצלחתי להבין מה הולך שם.
אז תכף יהיה איתנו אודי כיסוס.
לא, הוא לא תכף, הוא איתנו על הקו.
מה אתה מדבר? אודי כיסוס, כתב בישראל ספורט.
בוקר טוב.
מה אני, מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר, גמור. אנחנו מעניין אותך שתמיד זה מעניין. היה לכם קצת, נתנו לך קצת מנוחה, מה שנקרא. גם אנחנו חזרנו ממש רק בשבועים האחרונים. אז שוקי אומר שהיה הרבה בלגן בתקופת הקורונה, באר שבע, כן. משתנה לחלוטין.
אני מנסה להבין מה הולך בבאר שבע.
כאילו, טוב, אז...
בעלים אין, נכון?
בעלים יש.
תעשה לנו סדר.
כן. הבעלים נקראת אלונה ברקת, משפחת ברקת.
אוקיי.
היא לא עזבה, היא עדיין מחזיקה בקבוצה. מחזיק זכויות הניהול כרגע הוא יצחק יונגר, הוא מנהל את המסע ומתן ואת הקיצוצים מול השחקנים. השבוע מונה איתי בן זאב, שהוא יהיה יושב ראש של הדירקטוריון, שיוקם בתקופה הקרובה.
נכון.
המנכ״ל ממשיך להיות אסי רחמים בשנה הקרובה, כך שגם יצחק יונגר צפוי עד תחילת העונה, אני מאמין, כבר לעזוב את הקבוצה. וזה בגדול. יש את יוסי אבוקסיס שהוא המאמן, בשנה הבאה כבר ייכנס למשרה של מנהל מקצועי אליניב ברדה.
אבל תקציב, איך הקבוצה מתנהלת? הבעלים מוציא עדיין מהכיס, או שהיא רוצה להעביר את הקבוצה
למשרה? קודם כל, מבחינת תקציב, פועל באר שבע יש לה הכנסות שהיא יודעת להעמיד פחות או יותר שלישית בליגה, גם לפני בית"ר ירושלים, אם זה הכנסות ממנויים, ספונסרים וכל היוצא בזה. בגלל העובדה שיהיה לה קשה להביא כסף מהבית, בגלל שכרגע אין בעלים, אז שוב, התקציב אינו בין שלישי לרביעי, זה תאמו פחות או יותר כמו בית"ר ירושלים, אבל יש הרבה עסקאות מחירה שנעשו בשנים האחרונות שעדיין מכניסות כסף. אתם כמובן בטח קראתם שרק בקיץ הקרוב בית"ר ירושלים צריכה להעביר קרוב ל-4 מיליון לפועל באר שבע, ויש את העסקאות של וואקמה ואת העסקאות של שמיר.
אז בוא נרגיע את שוקי, כסף יהיה
כסף. לא,
צריך להיכנס לפחות 10 מיליון שקלים רק ממחירות.
עוזבים יהיו?
עוזבים, קודם כל יש את אריאל ארוש וקווין טפוקו שהם אמורים לחזור להפועל באר שבע, אבל הם לא צפויים להישאר, ככה שמחפשים להם קבוצות, וגם הם עצמם לא נראה לי מעוניינים. שון גולדברג גם לא נראה שימשיך בקבוצה. כל השאר עדיין חלק ממסע ומתן של קיצוצים, ככה שהתמונה עוד לא בהירה בנושא.
תגיד שאנחנו מסתכלים בעצם על התקופה טרום קורונה ועכשיו בעצם, על המועדון בכלל. אני מדבר על כך שהמועדון היה באי ודאות מטורפת. היו המון המון, הרי אנחנו זוכרים גם את הכעס על השחקנים, הקיצוצים, ברקת, עניינים. ופתאום הכל מסתדר, זה אשליה או שבאמת הדברים הולכים להסתדר?
אני מסכים איתך שבתחילת הדרך זה היה נראה לא טוב. היה חוסר ודאות, לא... אתה יודע, ברגע שבעלים, זה כמו שעכשיו יעקב שחר יבוא ויגיד, אני עוזב את מכבי חיפה. יש הרבה חוזים עם שחקנים, אין מועדון שיכול לעמוד בסדר גודל כזה בלי בעלים עם כיס עמוק. אז ברגע שנעשו קיצוצים וחלק מהשחקנים עם החוזים הכבדים מסכימים, אז כרגע הכל תקין. כל העניין זה שעדיין יש מסע ומתן מוחק מהשחקנים, ורק אם באמת, אתה יודע, שחקנים כמו בן סער, שזה הכאב ראש הכי גדול של הפועל באר שבע, בגלל שהחוזה שלו הוא הכי גדול, 500,000, אז אתה צריך לראות לאן זה הולך. אבל אני מסכים איתך ברמת העיקרון שכן, הדברים מתחילים להסתדר.
בוא נדבר בעצם על איתי בן זאב, והאיש בעצם, איש הבורסה, אוקיי, לראות איך מגיע למועדון הדרומי. ואתה יודע, יש פה תחושה שאולי זה לא נראה טוב, ואם זה היה קבוצה אחרת, אולי היו עושים הרבה יותר טררה ממה שזה. למשל, אם זה במכבי תל אביב, אני חושב שזה היה הרבה יותר תופס עד תקשורתי. המעבר החד הזה.
קודם כל אני מסכים, דבר שני...
בייחוד שאגב, ספונסרית זה הבורסה לניירות ערך של ליגת העל והכל כן.
אני מסכים שזה לא נראה טוב. עם זאת יש לציין שזה נעשה בהתנדבות, הוא לא מקבל איזה שכר, וממה שאני מבין הוא גם לא יושב במליאות שמתכנסות ומחליטות החלטות.
אתה יודע, אבל אנחנו מכירים את נקרא לזה את הפסיכולוגיה הישראלית, לא חייב לשבת כדי לקבל החלטות.
אני לא מנסה לגונן על אף אחד, אני לא מנסה לגונן על אף אחד, אני מסכים שיש פה טעם לפגם, אבל זה משהו שהוא זמני גם, אז כאילו זה לא משהו שהוא קבוע ולטווח ארוך. אני מאמין שיוקם הדירקטוריון, ינסו למצוא רוכש בשנה הקרובה, וברגע שהכל יסתדר, אז אני מאמין שכל אחד ייפול לדרכו. זה כמו העניין עם יונגר, כולם דיברו על זה, המפרק של הפועל פתח תקווה והפועל חיפה בא לפרק את הפועל באר שבע, ככה כולנו חשבנו, ו... הנה, הוא כבר פחות מחודשיים וכבר מסיימים את סיום הדרך שלו בקרוב, אחרי שהוא עשה עבודה מוצלחת.
אז דווקא אני דיברת על יונגר, דווקא אני רוצה קצת לחזור אחורה לבעלים של באר שבע. ההתנהלות של השחקנים זה היה סתם תירוץ לאלונה לעזור?
וואו, זה מאוד מורכב. דעתי בנושא היא ש...
זה אתה פה, לפשט לנו את
הדברים. לי נראה שהיא פשוט חיפשה את ההזדמנות לברוח.
תראה, לא, זה פעם שלישית, אם יש לציין. פעם ראשונה הייתה לפני 10 שנים, עם כל הסיפור של אזורי, דשנו בזה מיליון פעם. זה היה את הסיפור של הפוליטיקה, שהיא כמעט העבירה זכויות להסיר רחמים, או שהיא העבירה זכויות, אני לא זוכר, ואז כל התהליך הזה, בסוף היא לא עברה את אחוז החסימה. ועכשיו הגיע מה שקרה כרגע. עכשיו, אני מסתכל על זה מהפן שהפועל באר שבע, ברגע שאלונה ברקת בעונה שעברה איבדה את האליפות, והשקיע סכומי עתק, וראתה כבר את מכבי חיפה ומכבי תל אביב פותחות ממיני פער ממנה, היא הבינה כנראה שאם היא לא בטופ של הטופ, היא כבר אין לה מה למצות מהקבוצה, ויכול להיות שהיא הגיעה למיצוי הפוטנציאל מבחינתה, ואולי זה הזמן.
יפה, יפה.
כמו שחשבנו שזה היה, איך אומרים, הטריגר הקטן הזה שבזכותו היא מצאה את הדרך.
תקשיב, להגיד...
מי אמר שהקורונה לא עושה טוב?
איבדתי את חדר ההלבשה ואת כל הנושא... טוב, נו, בסדר. חוץ מזה, את כל החוזים הכבדים האלה את נתת, לא אף אחד אחר, אז אי אפשר גם לבוא בטענות.
היום נכון להיום, כל השחקנים סגורים מבחינת החוזים והקיצוצים, למעט בן סער שעוד...
לא, 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 לא.
אז מי?
כל השחקנים מהמגזר, בעקבות הרמדאן, השיחות עם התחילו רק בימים האחרונים, כמובן שבגזרה של לואי טאה ומרואן קאבה זה נראה שזה הולך לכיוון חיובי, ארנסט שטקוס מתנה את הקיצוץ בעוד חוזה לעונה מעבר לעונה הבאה, והוא לא צפוי להמשיך, יש עוד את ניב זריאן, רמזי ספורי ו... ורן וקלטינס ויש עוד שחקנים, אבל איתם זה חוזים שהם בסדר גודל לא גדול, ככה שהקיצוצים הם גם לא כולם ב-50%.
יש גם 40 ויש גם 30, כן. אבל אולי זה הזמן להתחיל לפתח באמת את מחלקת הנוער של הקבוצה ולהתחיל להזרים דם צעיר יותר. שיותר מחויב גם, הייתי אומר, למועדון.
בשנים האחרונות הזניחו, למרות באמת כל הקהילתיות וההשקעה והכל, הזניחו קצת את קבוצת הנוער.
תראה, זה אין מה לעשות, זה בא... תמנה לי שחקנים חדשים צעירים שעלו ממחלקת הנוער של ביתר ירושלים, או תמנה לי שחקנים, אתה יודע מה, עם מכבי חיפה עוד אני יכול לתת הנחה, כי מכבי חיפה יש לה פה עוד שחקן שתיים, אבל ברגע שמכבי חיפה תמיד היה להם שחקנים טובים, אבל תמיד היא מכרה אותם, או שהם לא היו מספיק טובים בשביל לקחת אליפות. בשביל להתמודד בצמרת אין מה לעשות, שחקני בית לפעמים זה לא מספיק.
זה היה מכוון שהתעלמת ממכבי תל אביב?
לא, זה מה שאמרתי.
לא שמעתי את השאלה.
אני אומר, זה היה מכוון שהתעלמת ממכבי תל אביב בשחקני בית?
מכבי תל אביב יש לה יתרון אחד על הפועל באר שבע. מכבי חיפה עשתה אותו בשנה, שנתיים האחרונות, זה העניין של קבוצת בת. ברגע שלמכבי תל אביב יש קבוצת בת שזאת ביתר תל אביב. אז השחקנים באים הרבה יותר בשלים, הרבה יותר מוכנים. ההיצע יותר רחב בקבוצות המרכז. פה בדרום אין קבוצות במרחב שמתמודדות בליגה לאומית, ואתה יודע שאפשר ל... לחשל אותם בצורה מספקת. יש לי הרבה שחקנים שגם היו איתי במחלקות הנוער של הפועל באר שבע, והיום הם פזורים בליגה ג', ליגה ב', שזה לא, אתה יודע, זה לא רמה, זה השלמת הכנסה.
בלשון המעטה, כן. רגע לפני שואלים לטדי, ניגע במכתב של בן זאב בעצם לאוהדים של באר שבע. מכתב פטריוטי, אפשר לקרוא לזה ככה.
כן, למרות שהוא מתקבל בערבון מוגבל אצל חלק מהאוהדים, אם אני מסתכל על התגובות, יש חלק מהתגובות תומכות, חלק פחות תומכות.
שמע, זה נראה כאילו היועצים של ביבי נתניהו כתבו לו את הנאום, אתה רואה פה כאילו את הדגשים של ביבי של הליכוד כביכול, אנחנו לא עוד פריפריה, ואנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו בלי רגשי נחיתות, ואין מקום כזה.
אני יכול, אני מבין את מה שהוא אומר, כי יש בזה דברים נכונים, כאילו מי שגר פה בדרום, בבאר שבע, יודע שבאר שבע נבדלת מקבוצות אחרות, זה שבאר שבע מייצגת חבל, ארץ מסוים, לעומת קבוצות אחרות שהן, אתה יודע, יש הרבה בעיר. פה יש רק את הפועל באר שבע, מסביב אין כמעט שום דבר. אז אני יכול להבין למה הוא מתכוון, אבל כשאני אומר בערבון מוגבל, אחרי שהקהל נכווה מאלונה ברקת, מזה שפתאום היא קמה והולכת, ומכל מה שקרה פה בקיץ האחרון, כבר לא יודעים מי אומר אמת, מי אומר שקר, השחקנים אומרים ככה, הבעלים אומרת ככה, בתקשורת מפורסם ככה, אז בגלל זה עדיין כולם ספקטים. בסדר, בוא נראה איך זה יעבוד.
מה שבטוח שבאר שבע אסור לה להתפרק או לרדת.
אני יכול להרגיע אתכם.
לא, ברור שהיא לא תתפרק.
הפועל באר שבע גם תמשיך להיות בפלייאוף העליון בשנים הקרובות. מפה ועד לקחת אליפות, המרחק הוא מאוד גדול.
עכשיו, המשחק הקרוב שיש לפועל באר שבע נגד?
נגד ביתר ירושלים.
נגד ביתר ירושלים, שישודר בליגה, בטלוויזיה הפורטוגזית.
כן, כן, המשחק, אגב, כן.
טלוויזיה? למה הטלוויזיה הפורטוגזית?
הטלוויזיה הפורטוגלית רכשה את זכויות השידור של הליגה הישראלית. יצא אתמול סוג של פרומו לקראת המשחק עם דוד סימאו ומיגל ויטור, שגם ז'וסואה משחק בפועל באר שבע.
באיזה ערוץ אני רואה את זה?
בפורטוגל.
אם אני לא טועה, ערוץ 11 של בפורטוגל, משהו כזה.
אתה רוצה להפעיל את הלוויין?
רגע, ופה בארץ אין לנו את המשחק הזה בשידור ישיר?
לא, ברור שיש.
אה, אוקיי.
זה כמו, זה מזכיר את כולם שהתלוו מהליגה בלרוסית, שלא היה שום דבר.
כן, כן. אבל בוא נדבר קצת על הצד המקצועי בעצם, ביתר ירושלים, תקופת הקורונה, הפועל באר שבע בתקופת הקורונה, מגיעים שניהם. אמור להיות משחק מאוד מאוד מסקרן, אבל אני מאמין שהיכולת פה, הכושר הגופני, ייתן פה את אותותיו, מה שנקרא.
תראה, אני מאמין שמבחינת הכושר הגופני, מהשיחות שעשיתי עם האנשים בבאר שבע, מבחינת כושר גופני, הכל בסדר מבחינת הפועל באר שבע, נמצאים במדדים, הכל בסדר, הכל תקין, הבעיה היא הכושר המשחק. ואת זה גם נצטרך לראות ביום שבת, כי נכון, גם ביתר ירושלים נראית מאוד טוב מבחינה התקפית במשחקי האימון, אבל אני מדגיש שזה משחקי אימון בסופו של דבר. אם אני מנסה להסתכל על זה, ביתר ירושלים מול יוסי אבוקסיס, כי זה כבר לא מול הפועל באר שבע ש... ביתר הכירה בשנים האחרונות, שזה שיטה אחרת, סגנון אחר. יוסי אבוקסיס גם מכוון לחצי הגמר בתחילת החודש. המערך יהיה שלושה בלמים, אני מעריך.
אין ספק בעצם שזה מה שנותר העונה למועדון.
תראה, זה משחק שם גם של להיות או לחדול לשני הקבוצות, כי אם ביתר ירושלים מנצחת, אז זה נסתם הגולל, והסדר של המקומות הוא... אתם שומעים אותי?
כן, כן.
הסדר של המקומות יהיה... די ברור, ביתר ירושלים תהיה במקום השלישי, כבר תפתח פער של 8 נקודות, הוא בלתי ניתן לסגירה בפלייאוף העליון, ואז באמת תישאר לפועל באר שבע הגביע, ואני חושב שלשם באר שבע מכוונת.
אז אני אנצל לזה עוד דקה תשאר איתנו לקו, רק אני אקבל בו ברכה את חיים נתניה, כתב ישראל ספורט, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, שלום שלום.
שלום שלום, אודי תשאר איתנו לקו לשאלה האחרונה בעצם שלי, היא כרגע אין קהל במגרשים, ובאמת אנחנו רואים מה קורה ברחובות, מדברים על תיאטראות לפתוח, אולמי קולנוע. למה הקהל לא יכול להגיע לאצטדיון? אנחנו רואים באמת מסעדות פוצצות, הברים, מועדונים, הכל הכל פתוח.
לא, מועדונים לא, אבל ברים כן.
בסדר, טוב, זה לא אותו דבר נגיד.
לא.
בסדר, נגיד, בתי מלון, בריכות, הכל... ועדיין הקהל לא יכול להגיע למגרשי כדורגל הפתוחים, המעוברים. החלטה לא הגיונית בעליל, ובעלי הקבוצות שותקים.
תראה, אני מסכים שזה החלטת מוע, אבל להבדיל משאר המקומות כמו בתי קולנוע, תיאטרונים, מסעדות, זה שבלחיצת כפתור אפשר לסגור הכל. בכדורגל, אם אתה עוד פעם לוחץ ללחיצת כפתור וסוגר הכל, אין דרך חזרה, והליגה תבוטה לגמרי, אם שוב יהיה הדבקה המונית וכל הנושא הזה. זה לא משהו שאפשר לשחק איתו on-off. או שאתה און או שאתה אוף. אי אפשר, ברגע שעכשיו החזרנו את הכדורגל, בפעם הבאה שנעצור כבר לא יהיה מנוס מלבטל את הליגה.
אבל מה ההבדל בעצם אם יהיה קהל בצדר כדורגל או אם יהיה קהל בתיאטרון?
החשש שלהם בעיקר נובע מהכניסות ליציעים. ברגע גם שהכאב ראש הוא שברגע שתהיה הגבלת קהל, אני מסתכל על זה מנקודת מבט, לא מידע. ברגע שתהיה הגבלת קהל, יש קבוצות כמו מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, שיש להם יותר מנויים לפעמים מהגבלות של נגיד 5,000 אנשים, איך אתה בוחר את האנשים שכן יבואו למגרש? מה אתה עושה עם החזרים כספיים אחרי כל הכסף שאיבדת? זה גם שיקולים כאלה.
אוקיי, בסדר גמור. אז תודה רבה עוד כיסוף, ותעשו ככה מרפקים אחד לשני, תתחלפו.
תודה לכם, שיהיה חג שמח לכולם. חג שמח.
תודה רבה עוד כיסוף, כתב משרד ספורט באר שבע. וחיים נתנאל, ישראל ספורט מכבי תל אביב, עשית מרפק לאודי?
למרפק לאודי, מרפק וירטואלי, כי לא פגשתי.
ברור, ברור. אבל היא כבר איפה מרפקים, באמת, איך הכדורגל שלנו הולך להיראות השבת? אתה רואה, באמת, עזוב, יש שער, דקה עשירית, שער, אתה רואה שחקנים לא קופצים אחד על השני, אתה יודע, נתנו את הדוגמה בערוץ הספורט למשל, אם רענן תכבוש, אייל אחמן לא יקפוץ על השחקנים, כאילו, איך זה יתנהל?
אני חושב שכן יקפצו, אני חושב, אני רואה כבר אנשים לוחצים ידיים, אני חושב...
הקורונה פה,
כן, כן, הקורונה פה, והיא עולה עכשיו.
וניב זריאן, בדיוק הוא ירד, לא ספקו לשאול אותו, אבל ניב
זריאן... לא, אין קורונה.
יצא שלילי בקורונה, אבל...
יצא שלילי, אבל יצאו עוד דיקה.
הלחיץ באמת את כל עולם הכדורגל הישראלי.
נכון, נכון. הקורונה לדעתי, אני מאוד רוצה לקוות, מאוד רוצה לקוות שזה פרפורי הגסיסה של החולים, ככה, היא עוד ככה... משלחת לנו, אני, wait a minute, אני עדיין כאן, אני עוד פה, אני נמצאת.
היא עדיין כאן.
אז לא יתחבקו בדיוק, יחליקו ידיים, או יתנו ככה זה, אבל תהיה שמחה, ותהיה זה, אני חושב שכל זה פרפראות, העיקר שסוף סוף הליגה חוזרת, והצליחו ממש במאמצים מיליונים להחזיר את הכדורגל לאוהדים, נכון שזה לא אותו דבר, נכון, כולנו יודעים, רואים את זה גם בעולם, זה ידוע, זה נכון.
האמת שאני קצת קשה לי לחבר את זה, כי יכלו לעשות, אתה יודע, יציע אחד כן, שורה אחת כן, שורה אחת לא.
זה מה שאני אומר.
מרחק של 2 מטר, זאת אומרת, יש פתרונות יצירתיים אם רוצים להחזיר קהל.
מתחיל הלחץ להחזיר את הקהל.
בוא נזכיר שכשהתחילה הקורונה, אז רשמו, מי שישב ביציע 7 בשורה 5 בכיסא 117, אז כל השורה מסביב לו, הם נתנו גם, הם כאילו ידעו איך לתחום את זה.
נכון.
אז נו באמת, תנו קצת קהל, קצת אווירה לשחקנים.
אני חושב שפשוט יש פה מדיניות מאוד מאוד זהירה. היו רוצים לראות את העקומה עוד יותר משתתחת, היא שטוחה, אבל רוצים אותה אולי עוד יותר, לא רוצים לקחת סיכונים, כי אנחנו עדיין תחת הטראומה של החודשיים האחרונים, עד ביותר, הפלוט,
עוד לא סיימנו לשלם על הפסיכולוג.
כן, אבל אתה יודע, חיים, תקשיב, אני ראיתי את הביקור באמת של שר הספורט בחילי טרופר במכון וינגייט. הבן אדם, באמת, אתה רואה את הג'ודאים שם ואת הג'ודאיות, והם קרובים, והם מתחבקים, והם, אתה יודע, עושים את האיפונים, ועושים את... אז על מה? על מי אנחנו עובדים? באמת?
אין לי מושג על מי אנחנו עובדים.
אז קודם כל זה עונה לשאלה הקודמת שלך, על ההתחבקויות וזה, אז אני אמרתי שאני כן רואה חיבוקים. כן רואה חיבוקים. וכן, זה אבל אולי בקטנה ככה, אבל לא יקפצו אחד על השני, כמו שאנחנו מכירים, ויעשו מין דבוקה כזאת, אבל איזה חיבוק
קטן. כן, אתה חושב, חיים, שאפשר באמת לשלוט בזה?
לא, אי אפשר לשלוט בזה, וגם לא ינסו לשלוט בזה.
כולנו ספורטאים, והפקענו מדי פעם שערים ככה, אם זה משחקי בית ספר או שכונה או כאלה, ברגע שזה קורה, אתה באקסטזה.
נכון.
אז כן, אבל אל תשכח שגם אין קהל, אז אין מה לעשות את הגליץ' כזה, ולהניף ידיים לקהל, אין קהל. אז הכל יהיה יותר מכונס.
אולי נעשה קהל וירטואלי כשיהיה גול. תן להם ברמקולים. אבל רגע, הוא דיבר עכשיו על פרפראות.
כן.
נכון? איך ידעת שאני רוצה לדבר על פרפרה?
אני מתאר לעצמי.
האס החדש של איביץ'.
כן, זה הקלף החדש. כן, תשמע, מדובר בשחקן מאוד מאוד מוכשר, גייגון, זה השם הפרטי שלו. יש לו סיפור מאוד מאוד מיוחד, ומכבי תל אביב, אני חושב, ראו בו יהלום שצריך ללטש אותו וליטשו אותו במשך שנה במחלקת הנוער. פשוט נוצרה גם הזדמנות שאפשר לרשום אותו כשחקן זר על חשבונו של ניקוליץ'.
אני חושב שזה אחד הזרים הכי שלא הצליחו, לא באשמתו, אבל הוא לא, הוא, מה הוא שיחק? משחק?
לא, אין לה איזה משחק, הוא שיחק כזה 10 דקות.
10 דקות.
10 ופה כזה 5, אין לו רבע שעה בקושי.
והוא הגיע כהבטחה גדולה.
תשמע, על פניו הוא שחקן עם קבלות, שחקן טוב מאוד. אבל אתה יודע, יש דבר גורל כזאת, אני, ליבי, ליבי לשחקן עצמו, איך הוא?
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אני רואה דחקות של אוהדי מכבי שכבר בקבוצות הוואטסאפ וזה צוחקות, לועגות, מלגלגות, לא על השחקן עצמו, כמו על כל הסיטואציה
סגה הזאת.
סיטואציה לא נעימה, גם מכבי כתבים מנסה גם למזער נזקים. הוא חתום לחוזה שחתם לשלוש שנים פלוס, אני חושב, ובינתיים הוא כבר שנה וחצי לא משחק בכלל, ויש לו עוד שנה או שנתיים בחוזה, אני חושב. כמובן שמי שמשלם את החוזה זה הביטוח, אבל מאוד מעניין אם הרי לשחקנים קיצצו 30% או 50%, מעניין אם הביטוח משלם את השכר.
אבל עוד פניית פרסה שעשה איביץ', צ'יקו אפואדו, שהיה אמור לא לחזור העונה, אז הדיווחים שם אומרים שהוא כבר קשיר והוא בסדר גמור, וברביעי ליוני, ליולי הוא כבר יגיע לארץ, יפתחו בניגריה, ופתאום איביץ' רוצה את אפואדו.
תשמע, אני, אתה בדרך כלל, אתה יודע, כתבים בעבר, מה הם עושים? אחד פלוס אחד. צ'יקו אפואדו נפצע, נסע לניגריה להחלמה, החוזה שלו נגמר, מכבי תל אביב הוא מחפש את חלוץ חדש, רוצה משהו אחר, הוא גמר את הסיפור שלו עם מכבי תל אביב. אתה יודע, כל אחד עושה פלוס אחד פלוס אחד ויוצא בהצהרות, ואני תמיד נגד הדברים האלה, אני לא מתעסק. אני יודע שאיביץ' הוא נאמן לשחקנים שלו, ואפשר לעשות דבר אחר, אל תשכחו שאנחנו עכשיו אחרי קורונה. אני חושב שהתקציבים של הקבוצות, כולל של מכבי תל אביב, ירדו משמעותית. לך תראה עכשיו בשדות זרים ולהביא שחקנים זרים בשכר נמוך, אף אחד לא יבוא לפה. אף אחד לא יבוא לפה. אז לכן צ'יקו אפואדו, שיחלים, ולדעתי הוא די יחלים.
הוא די יחלים.
זה עניינים טכניים, לוגיסטיים, עד שהוא יגיע, בבידוד, בעניינים. והוא שחקן שהוא טוב, והוא מעוניין להישאר בשנה הבאה, אז אני לא חושב שצריכים להיפטר ממנו.
אפשר להגיד שלמכבי תל אביב הקורונה עשתה טוב, כי גם דור פרץ חזר.
נכון, נכון.
והיה זמן לצ'יקו אפואדו להחלים, ואז הוא יחזור למשחקים היותר מכריעים.
בוא נראה בשבת אם זה עשה להם טוב, אבל אני רוצה רגע דקה רק לפני שאתה נוגע בפן המקצועי, שלקראת המשחק הפועל חיפה. לגעת בסוגיית הקיצוצים, גולדר לא נפגע מהקורונה, בוא נדבר תכלס, אוקיי?
גולדר בהחלט נפגע.
למה לא נפגע? היה לו שם קניונים, הכל סגור היה.
גולדר נפגע קשה מאוד, אבל יש לו שכבה...
יש לו רזרבות על רזרבות על רזרבות, נו באמת, נו.
בסדר, זה שיש לו רזרבות לא אומר שהוא לא נפגע, ולא אומר שהגיע הזמן שהמחירים קצת ירדו ויהיו שפויים בארץ.
אבל אני אגיד לך מה קורה, הוא בעצם, מה הוא עושה? הוא מיישר קו עם כל קבוצות ליגת
העל. עם כל העולם. גם בעולם
אנחנו עכשיו בישראל, אוקיי, אנחנו בישראל, הוא מיישר קו. ויש לו להוציא, הרי זה לא שאין לו להוציא, זה לא שכמו ברק אברהם מבני יהודה, כל המסעדות של הפניקה נסגרו, והוא באמת במצב כלכלי מאוד מאוד קשה. פה לא מדובר על זה, אז וגם, אגב, וגם השחקנים במכבי חושבים ככה.
אביחי, אתה טועה לחלוטין.
תסביר.
אתה טועה לחלוטין בגישה שלך.
אסביר.
אז אני אסביר לך.
סוף סוף מישהו מעז להגיד לאביחי שהוא טועה.
מותר.
טועה שווה לחלוטין. אדם עשיר ועמיד, בעל נכסים, אתה לא תראה אותו רעב ברחוב. הוא לא תראה אותו. אבל, א', לא אוהב להפסיד, ב', ביזנסמן, איש עסקים,
צריך למזער הוצאות גם.
הרווחים שהוא עושה, זה לא לקנות עוד 10 יחטות או מטוסים או זה, זה לא. גולדהר ידוע כאיש עסקים ישר, לא אמוציונלי, הוא לא עובד תחת רגשות כאלה או אחרים של או אכזבה או עיבוד השתונות או דברים, הוא מאוד מאוד סולידי, הוא חזק בעסקים, והעסקים שלו נפגעו, וזה לא אומר שאם יש לו כסף, אז הוא חייב להוציא X, Y, Z. אני אומר עוד פעם, הוא לא יהיה ברחוב, זה לא אדם עני, אבל זה שיש לו, זה לא עסקי, וזה לא נכון מבית עסקי, להוציא דברים כאשר אתה בהפסד. זה שבישראל יש אוהדים של מכבי תל אביב, הם צריכים להגיד, והם אומרים, אלף אלפי תודות שמיץ' גולדהר הוא הבעלים שלהם, והוא הבעלים הבכיר ביותר, יותר מיאנקל'ה שחר פה בארץ, למרות שהוא לא חי פה. אבל, איש עסקים שמפסיד, הוא בהפסד גדול, הוא לא יכול להוציא, הוא לא יכול לחרוג מהקנה המידה שלו, מהקריטריונים שהוא קבע לו במהלך עסקיו. זה עניין של עסק. ולהוציא זה שיש לו, זה לא אומר שהוא יתפרע. הרי גם כשהוא יתפרע, שמו לו פייר פליי על הראש.
נכון, נכון. אני חושב שהגיע הזמן שהליגה שלנו תתחיל לרדת לממדים קצת יותר קונבנציונלי מבחינת השכר, חצי מיליון דולר משכורת לבן אדם, כאילו... בוא, אנחנו קצת נסחפנו.
קודם כל צריך לחזור לשפיות, ומי שחטף באמת בומבה רצינית זה אלונה ברקת, ששפרה כל כך הרבה וניסתה לשבור את השוק, ובסופו של דבר גורשה מן העיר במרכאות.
כן, בזמנו קנתה את כל מה שזז.
כן, אם זה מרצונה או לא מרצונה, תעשו, תראו איזה רכש הזו היא קנתה, אני לא רוצה לחזור על זה כי אודי כיסוס עוד יהרוג אותי, אבל זה רכש הזו.
חיים, אודי כיסוס יהרוג אותך וירטואלי.
וירטואלי.
וירטואלי, כדי שלא יהיה פה משתמע לאלימות.
כן, אתה יודע מה, יש פה פשוט קצרה יריעה מהרכש ההזוי, שעשתה
באר שבע. ועכשיו היא מתחילה לשחרר ולשחרר ולשחרר.
כן.
בסדר.
אז אתה יודע, היא רצתה לא להיראות הרעה בסיפור, אז היא הביאה את בן זאב ואת אסי רחמים ואת יונגר, ואמרה, הנה הם האנשים הרעים, לא אני. אני לא משחררת.
אני חושב שאני נותן את כל הכבוד לפועל באר שבע, שנתנה שלוש אליפויות אדירות, יפה, אבל הסיום היה כל כך צורם, שזה התחיל מהרכש ההזוי מהסיפור של חיימו והשוער היווני, ואחרי זה בן בסט ושיימן והרוש, ואני כבר לא זוכר את הרשימת מי הם קנו ושחררו והביאו דור אלו
שיר צדק שהיה בחוץ ועכשיו פתאום נהיה בלפני.
נכון, הרשימה ארוכה. חצי דקה אחרונה, פועל חיפה בשבת, חוזרים לכדורגל.
כן, טוב, מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, ניסו כמה שיותר להוציא את המיטב מהתקופה הלא פשוטה הזאת שהם עברו. השחקנים התאמנו, השחקנים נראים טוב, איביץ' מודע לכך שזה לא יהיה אותו דבר, וצריך, מה שצריך זה להכניס אנרגיות לשחקנים, ששחקו כמובן ללא קהל. דור פרץ חוזר, הוא יהיה אופציה. שוב, אין טעם להמר על ההרכב, כי כל הרכב שהוא יכניס, הוא ישבץ, אז זה הרכב שצריך לשחק ולנצח. מכבי תל אביב מאוד אופטימיים, המשחק הזה הוא מאוד קריטי, כי הם רוצים לשמר את הפרש 6 הנקודות ממכבי חיפה, ואולי אפילו להגדיל אותו.
ואולי גם הפועל תל אביב יעשו לכם ככה איזה טובה קטנה. אולי, במשחק שני במכבי חיפה.
ניר קלינגר, בדרך כלל הוא פייטר והוא הולך בראש והוא נכנס והוא לא מרים ידיים בפני משחק. אתמול בתוכנית הטלוויזיה נשמע קצת כזה כבוי ומפויס.
אז אמרת ניר קלינגר, אז ניר קלינגר אומר להפסיד משחקים בפלייאוף שווה לשיתוף צעירים.
כן, לשיתוף צעירים.
זאת אומרת שהוא מתכנן, לא אכפת לי להפסיד אם אני משתף צעירים, כי בכל מקרה אני לא יכול לפול מהפלייאוף, אני לא יכול לפול מהמקום שאני נמצא.
לא, אבל הוא מכוון לגביה.
נכון, נכון, לגמרי.
זה הסיפור.
לא, הוא דיבר במסע העיתונאים לקראת המפגש מול מכבי חיפה.
כן, כן, אבל הכוונה של
חיים... התייחס לגביע.
הכוונה של חיים מוריד מוטיבציה.
הוא לקח קבוצה ממקום אחרון והרים אותה לפלייאוף
עליון. נכון, נכון, הוא עשה את שלו. הוא בהחלט עשה את שלו.
לא ימדדו אותו על זה.
חיים נתן, כן, צרה היריעה, מה שנקרא לספר. חיים נתן לכתב ישראל ספורט, מכבי תל אביב, תודה רבה. השיר הבא מוקדש לך, חג שמח לכולם, שבת שלום. השיר הבא מוקדש לך ולכל אוהבי הכדורגל. עוד שבת של כדורגל, הרצל קביל, שוער האגדי של מכבי יפו. תהנו.
המגרש מתחיל באימונים לרוץ ניבות להתחשב להיות לאלופים רק לחכות ליום שבת לרגע השריקה יא כדורגל מה עשית מה עוד שבת של כדורגל ניצחון הפסד ואכזבות עוד שבת של כדורגל הגינות הרבה וניצחונות יש בעיה של עבודה ולחץ האישה לא מבלים אין כסף ודיריון והילודה בעיה של פסיכולוג יש מה של מחלה יא כדורגל מה עשית מה אוכל חושב על יום שבת על אוהדים על טלוויזיה ועל עיתונים מה יאמרו האנשים ומה יהיה איתי יא כדורגל מה עשית לי עוד שבת של כדורגל ניצחון הפסד ואכזבות עוד שבת של כדורגל
אז עוד שבת של כדורגל, אחרי שדשנו, תחלנו לפרטי פרטים, הגיע הזמן לדבר קצת על כדורסל. אז קודם כל, כבוד גדול לארח את מוטי דניאל, שחקן, כדורסלן, סליחה, העבר של מכבי תל אביב הפועל ירושלים, גם בחולון הוא היה, וכמובן נבחרת ישראל.
ומכבי תל אביב.
אמרתי, מכבי תל אביב ראשון.
שמונה אליפויות, ארבעה גביעים.
נכון, והוא היום נחשב בעצם במקום הרביעי בכל הזמנים בהופעה של נבחרת ישראל. בכדורסל מדובר על 166 משחקים. והוא מנהל הנבחרת של הנבחרת ישראל היום, אז ככה שהעבר והעתיד עושה רק טוב, מה שנקרא.
בוקר טוב, מוטי דניאל.
בוקר טוב, מוטי דניאל, כבוד גדול, מה שלומך?
בוקר טוב, חברים, תודה רבה.
תשמע, אני חושב שעם כזה פתיחה, אתה צריך כל יום לדבר עם אביחי.
כן, אני קצת נבוך. תוך כזה רדיו.
כן, אבל יש על מה, אתה יודע, אתה עשית הרבה מאוד דברים בספורט הישראלי בכלל, ואין מה לעשות, ומה שבאמת טוב הוא שבניגוד למקומות אחרים שאנחנו רואים, באמת לא שוכחים את העבר, והראיה לכך שהיום אתה מנהל הנבחרת הכדורסל של ישראל, ולפי מה שאני שומע, אתה עושה דברים מאוד מאוד טובים, וגם מחשבה לקראת העתיד, מה שנקרא.
שמע, אני חושב שזה תפקיד, תפקיד טוב, תפקיד חשוב. נבחרת ישראל זה סוג של חלון ראווה, ואני מאוד אוהב את התפקיד הזה, אני מאוד אוהב להיות חלק מנבחרת ישראל. ציינתם באמת שיש לי הרבה הופעות, אז להיות במוסד הזה...
מקום רביעי.
להיות במוסד הזה שנקרא נבחרת ישראל, זה משהו שהוא משמעותי בעיניי. להיות חלק ולנהל את זה, זה כיף, כן, זה סבבה.
אז איתנו גיא סולומון, כתב ישראל ספורט, מה העניינים גיא?
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר, גמור, גיא, אתה מוזמן, בכבוד.
מוטי, אתה דור שלישי, דור שני, סליחה, לשחקני כדורסל בנבחרת. אבא שלך היה שחקן גדול, מוסטה דניאל, אבא של, הבן שלך גם שחק, שון דניאל. מה קורה... איך אתה רואה את הנבחרת של היום, נבחרת מאוד מוכשרת, ואתה מנהל אותה, יש סיכוי להגיע להישגים גדולים מהנבחרת הזאת, עם הדור הנוכחי?
אני מאמין שכן, אני חושב שהשיטה באירופה שהשתנתה בשנים האחרונות, ועברה לחלונות ופחות פעילות בקיץ, קצת מפחיתה מעוצמתה של הנבחרת. היה רעיון טוב מאחורי המעבר הזה, כי רצו שנבחרות לאומיות יערכו בבתים שלהם, דבר שלא היה קורה הרבה. אבל כמות המשחקים פחתה בצורה משמעותית, והיום לשחקנים מאוד קשה להתחבר. אם בתקופה שלי בעבר היינו עושים לפעמים 15 משחקים בשנה, והיה אפילו שנה שעשינו 25 ו-30 משחקים. עכשיו שחקן שהוא 3-4 שנים בנבחרת, צריך 3-4 שנים כדי להגיע לפעילות הזאת, ועם הקורונה גם נדחתה אליפות אירופה מ-21 ל-22, אז זה מאוד קשה לחבר את המסגרת הזאת, אבל יש לנו דור טוב בכדורסל הישראלי שבהחלט... יכול להגיע להישגים יפים באליפות הקרובה, ואולי אפילו להפיל לאליפות העולם שנה אחרי זה, ונקווה שזה יקרה.
תגיד, איך אתה רואה את תקופת הקורונה? תעשה טוב לכדורסל הישראלי?
גנבת לי את השאלה.
סליחה.
לא נורא.
אני לא יודע אם תעשה טוב. הקורונה שמה את כל העולם למעשה בסוג של איזה סטגנציה של חודשיים, ובספורט זה יותר קשה להתאושש מזה. אני חושב שכל מה שיקרה בחודשיים הקרובים הוא פחות משמעותי, ולקראת שנה הבאה כבר הכל יתאזן ויחזור לנורמה. אני חושב, זו דעתי, שלא נראה השפעה גדולה לחיוב, אבל גם בטווח של כמה חודשים גם זה גם לא ישפיע לרעה.
תגיד, אתה יכול להבין את המאבק המאוד מאוד עיקר של מכבי תל אביב במנהלת הליגות לכדורסל, על החזרה למשחקים. עכשיו אין יורוליג, אז בעצם, אתה יודע, הכל נפתר, אבל זה היה נראה כאילו אצבע בעין כזה.
אני לא חושב שזה אצבע בעין, אני חושב שמכבי תל אביב, ושוב, אני לא שם את עצמי בתור שופט בעניין הזה, אלא כצופה מהצד, זה ברור לכולם שהיורוליג זה מפעל חשוב, והוא הכי חשוב בשבילה, בלי לזלזל בליגה הישראלית. ואם הייתה חזרה גם של היורוליג, אז העדפה הברורה שלהם היא להיות שם, אני יכול להבין את זה. והיה צריך למצוא את הדרך, שזה לא יתנגש.
אבל אתה
יכול... בסוף מצאו את הדרך שזה לא יתנגש.
כן, ביטלו ונגמר.
כן.
להראות שהאגב שימו מזרחי דיבר הרבה מאוד פעמים על כך שזה עוול גדול, כי באמת מכבי תל אביב העונה היא הייתה פיבוריטית לזכות בעצם.
אני לא, זה דווקא לזה אני פחות מתחבר.
אוקיי.
כי
יש גם את הפועל ירושלים.
זה נכון שהייתה להם קבוצה טובה. לא, על אירופה.
ביורוליג
אנחנו... ביורוליג, לא.
זה נכון שהייתה להם קבוצה טובה והם עשו דברים יפים, אבל... שתי עובדות. דבר ראשון, הם היו במקום 4-5-6 כשהליגה הסתיימה, זאת אומרת, זה לא שהם הובילו את הליגה באיזה פער, ואתה אומר, וואו, הם מעל כולם. ודבר שני, הסגל של מכבי מאוד השתנה במהלך העונה, היה הרבה פציעות, ומה שהיה בינואר זה לא מה שהיה בנובמבר, ואתה לא יכול לדעת מה היה קורה באפריל. זאת אומרת, אתה יודע... אז ברגע שהפסיקו את הליגה, חבל, וואו, חבל, אני אומר את זה בציניות, היה אפשר לזכות וזה, אבל יש עוד 8 קבוצות שיכולות להרגיש את ההרגשה הזאת.
אז בעצם אתה אומר, כן, גיא, אתה מסכים איתו?
כן, אין מה לעשות. מה שקרה זה, יש יותר כוחות חזקים שם בכדורסל האירופי. צ'סקה מוסקבה מת לרופא, מילאנו גם נדבקו לשחקנים. היה יותר מדי, המצב באירופה הוא מאוד נזיל. בארץ השתפר פלאים. אבל באירופה המצב הרבה יותר קשה. קשה מאוד עם כל הצטות האלה להפעיל עולם חדש.
אוקיי.
לגמרי. מוטי, הייתי רוצה ככה לשאול אותך, אם כבר דיברנו על הנוער שלנו, בתור אחד שיש לו הרבה ניסיון, ואי אפשר להתווכח על הניסיון שצברת,
הוא סך הכל בן 56, אל תעשי ממנו.
בסדר, טיפה יותר גדול ממני, אז זה בסדר, יש לי לאן לשאוף עכשיו. אתה רואה את הנוער צמא לקבל מהניסיון שלך, או שהנוער היום בא ואומר, אוקיי, מה שהיה איתכם זה דור אחר, אנחנו דור אחר, אנחנו נעשה את שלנו בדרך שלנו?
אגב, שלך ושל כולם, יש פה דור מאוד מאוד חשוב ומכובד בכדורסל הישראלי.
יש ויש, זה מאוד אינדיבידואלי, אני לא חושב שיש איזושהי מגמה שצר להפיין, יש כאלה שיותר מכבדים ויותר מקשיבים, ויש כאלה שמרד הנאורים יותר חזק אצלם והם בדרכם שלהם, אבל הכל בסדר, אתה יודע, כל אחד עושה את המסלול שלו, את הדרך שלו, לומד, אנשים שונים אחד מהשני וכל אחד בדרך שלו לוקח דברים אחרים, וזה מה שיפה, זה שכל אחד מתפתח גם בצורה אחרת.
יפה, לגמרי. מה אתה עושה בימים אלו?
אני עוסק במחירות בתחום של אבטחת מידע.
בספיידר, זהו, ספיידר סולושן.
זה הייתי אומר, זה קצת רחוק ממה שעשית בכדורסל. הייתי מצפה.
רחוק מאוד.
רחוק.
לגמרי רחוק, אני עושה את זה כבר למעלה וכמעט 10 שנים, אבל הגעתי לזה ממש במקרה, מחוסר ברירה אפילו אפשר להגיד, אבל מצאתי מקום טוב, ונישה טובה לי, וסבבה.
בוא נדבר על זה בעצם, שנכון להיום באמת, סליחה, נכון לעבר, אוקיי, אנשים מסתכלים קדימה, מעבר לקריירה הספורטיבית, וכן מחפשים את הדבר הנוסף שייתן להם גם פרנסה, כי אין מה לעשות את הכסף מתי שהוא נגמר, וגם סוג של יוקרה או כבוד אפילו במקצוע חדש, שאתה לא רק ספורטאי, מה שנקרא.
טוב, אז זה לא, אני לא יודע אם פה המקום להתחיל, אתה יודע, לגלגל את ההיסטוריה, אבל היה לי מסלול שידע עליות וידע מורדות וידע נפילות וידע צבירת השכלה וכל מסלול די מורכב שבסופו של דבר התגלגלתי לאן שהגעתי והחוכמה תמיד זה לנוע קדימה ולהיות עם שתי רגליים על הקרקע גם כשנופלים לדעת להתרומם והכל בסדר.
לא משה לא מושך אותך זה, ללכת לתפקיד באיגוד הכדורסל או משהו של המאמן, מנהל מקצועי או מאמן, משהו כזה?
אימון זה משהו שאף פעם לא עניין אותי, לא שאפתי לאמן. עשיתי קורס מאמנים, אבל זה לא משהו שהיה בשבילי בחירה כמקצוע, לא משהו שראיתי אותו מתאים לי. ותפקידים ניהוליים, בעיקר מקצועיים, אין יותר מדי, אז אני כרגע עושה את מה שאני עושה, ויכול להיות שיום אחד ישתנה.
תראה, אתה עשית תפקיד ניהולי, גם בליצור יבנה מהליגה הלאומית, וגם בחולון, היית מנכ"ל פה לחולון.
נכון, אני בסופו של דבר רואה את עצמי כחלק מאגר, נקרא לזה, של בעלי תפקידי ניהול בספורט, אבל אין לנו יותר מדי פוזיציות כאלה בספורט הישראלי.
נראה שאתה נהנה בתור מנהל הנבחרת, אווירה טובה. החלפת את מומו לוצקי האגדי.
האגדי, כן.
נכון, מומו זה איש מאוד מיוחד, הוא מונה למנהל הנבחרת עוד בתקופה שאני הייתי שחקן, הוא היה שם משהו שני, ו
ספר לי את התפקיד שלך, במה זה מתבטא לי בביצועים, מנהל הנבחרת. אתה ביחסים טובים,
שחקנים? רגע, תן למוטי להשלים.
סליחה.
עוד מילה על מומו. מומו זה אולי הבן אדם עם הלב הכי טוב שאני מכיר בחיים, אז להחליף אותו זה כיף
גדול. מהיכרות אישית, גילוי נאות, אבא שלי היה חבר מומו טוב שלו, והוא באמת אחד האנשים המקסימים.
אומרים אין דברים כאלה, אבל מומו באמת יחיד כמוהו.
תגיד מוטי, החיידק הזה של הכדורסל, כשאתה רואה משחקים, לא אומר, לא בוער לך, אני רוצה לקפוץ, עכשיו אני נכנס למגרש?
הוא עשה הרבה, אבל
תשמע, הוא עשה המון, הוא עשה 8 אליפויות, 5 גביעים, הוא היה בירושלים, באשדוד, בחולון, בראשון,
במכבי
תל אביב. אוקיי, אין ספק, אבל אתה יודע, אני שואל אם החיידק הזה אחרי שנים שכבר יש פרישה, אם הוא לא נשאר וכשאתה רואה משחק, אתה אומר, נו, תכניס אותי המאמן, אני פה.
אגב, מוטי, אתה משחק היום בקבוצות הוותיקים של מכבי תל אביב, לא?
לא, כבר לא,
כמה שנים. אז הנה, נראה לי, הוא עדיין לך סוגי, לא?
כן, אז אין את החיידק הזה, אתה לא...
לא, אני חייב לחדד פה.
תחדד.
יש אותו, הוא לעולם לא ילך. אם אני מגדיר את עצמי בהגדרות שלי, אני שחקן כדורסל. זאת אומרת, גם כשאני לא משחק כבר שנים ולא נוגע בכדור, זו הגדרה שלי האישית, פנימית. שחקן כדורסל, כי אני, כדורסל זה חלק ממני, אני מת עליו, אני אוהב אותו. כן, יש את הרצון להיכנס ולשחק ולהגיד, וואלה, הייתי יכול, אבל יש גם את ההבנה שאני כבר לא יכול. זה בסדר.
תגיד במה. כן, גיא.
עכשיו יש לך, אתה מזוהה עם שתי קבוצות עיקרויות, גם עם הפועל ירושלים תקופה, אבל איזה קבוצה הכי נוגעת לך ללב, אתה יודע, היית בחולון, מכבי תל אביב, ירושלים, איפה הכי אהבת לשחק, בוא נגיד ככה.
עכשיו הוא ייתן לך תשובה של פוליטיקאי.
לא, אבל איפה אהבתי לשחק? אהבתי לשחק בכל מקום שהייתי אהבתי לשחק. זה לא, שיחקתי גם בליגות נמוכות ואני אוהב את המשחק. זה לא העניין של... אני לא יכול להיות אחראי לאיך אנשים מבחוץ מזהים אותי. אני יכול להגיד לכם שאני כל כך אוהב את הקבוצות, ואם אני צריך לבחור רק אחת, זאת תהיה חולון. אבל...
כי זה הבית בעצם, הרי גדלת שם.
בדיוק, זה הבית, זה השורשים, זה העיר שלי עד היום, יש המון סיבות, אבל אני אגלה לכם שהבנים שלי, הם כל הזמן צוחקים עליי, שאני מתהפך כמו חביתה, וכשאנחנו הולכים למשחקים, אז הם אומרים לי, אוקיי, באת עם חולצה סגולה, מתחת יש לך צהובה ואדומה, ואתה בוחר לפי הנוחיות שלך, מי שמנצח אתה בוחר, אז אני בעד המשחק. אוקיי, אני בעד המשחק, אני בעד היופי שלו, המנצחים, ואני פחות אנטי מישהו אחר, אבל אם אני צריך לבחור רק אחת, זאת תהיה חולון, אבל אני לא באמת רוצה לבחור.
אוקיי.
תגיד מוטי, לגבי בעצם, אי אפשר לא לדבר, לא להזכיר באמת את הפרשה שהסירה בזמנו את הכדורסל הישראלי. אני עוד לא נולדתי, אבל כמובן אני גדלתי על הפרשה הזאת. המעבר החד שלך ממכבי תל אביב להפועל ירושלים. בדיעבד...
זה לא היה פרשה ולא
הייתי, אבל לא נתקבל. אתה יודע, עשית כותרות, אתה יודע, לבוא שמעון מזרחי, אמר לך תישאר עוד עונה ואז נראה, אתה יודע... אין מה לעשות, עשית הרבה גלים בזמנו.
אני חושב שהייתה פרידה מכובדת ובזמן הנכון, ובסך הכל לא הייתה איתה שום בעיה, ויש פיקנטיות בסיפורים ובכל הקשקושים מסביב, אבל לעזוב אחרי הרבה שנים זה קשה גם למועדון להיפרד משחקן, וגם לשחקן להיפרד ממועדון, אבל צריך לדעת לעשות את זה, וצריך להבין שזה בלתי נמנע, ובסופו של דבר זה קורה, ואני חושב שבסך הכל הצלחנו לעשות את זה בצורה יפה ומכובדת.
אז במבט לאחור בעצם, שאתה ככה מסכם את הדרך חיים שלך, אתה לא רואה בזה כצעד לא נכון, נקרא לזה ככה.
לא, אני לא, ממש לא, אני... זה, 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 זה די התבקש להיפרד ממכבי בתקופה ההיא, וירושלים היה המקום הנכון ביותר מבחינתי ללכת אליו, וזה התחבר טוב. לא מסתכל אחורה ואומר, זה צעד, יש משהו לא טוב בצד הזה, אני חושב שזה היה סבבה.
יפה, יפה, סבבה זה טוב. גיא, שאלה אחרונה?
עכשיו אתה רואה את הליגה מתחדשת ב-20 ביוני, איך אתה רואה את יחסי הכוחות? מי לדעתך
אין לי מושג.
אתה לא יודע איך הם יחזירו.
כן, לא עקבתי מי בא ומי לא בא ומי מתארגן ומי לא מתארגן. זה אחת הפריבילגיות שאתה בחוץ ואתה לא חלק בעניין, אז אתה יכול לחכות עד ה-20 ביוני ולראות מה יש ואז ליהנות ממנו.
אוקיי. אז אפשר שאלה לבן שלך, מה קורה איתו? הוא סומן כהבטחה גדולה. והוא מדשדש שיש שם שם בליגה הלאומית.
שון כבר כמה שנים לא משחק, הוא בחר בדרך אחרת מאשר משחק, זה נכון שהוא גדל בתור עילוי נקרא לזה, עם הבטחה גדולה, וזה לא התקיים, והוא מודע לזה, ואחת הסיבות אני חושב ש... שהוא לא המשיך לשחק בתור כינור שני, זה בדיוק הסיבה הזאת, שהוא גדל וגם הציפיות שלו מעצמו היו למקום מסוים, וברגע שזה התממש הוא איבד עניין. אני חושב שבניגוד אליי, אני לא חושב, אני יודע, כי זה דברים שאנחנו מדברים עליהם, הוא פחות אהב לשחק ממני למשל, ופחות אהב את הקטע של הכדורסל, אז... יש לו דברים אחרים, הוא בסדר.
אז רגע, בעצם אתה אומר שהצל שלך פיל עליו? אפשר לקרוא לזה?
לא, לאו דווקא הצל שלי. הדיבור סביבו היה עליו. כי בגילאים צעירים ממש היה בולט בצורה יוצא דופן. וכשזה הגיע לרמה של בוגרים, אז זה לא התממש.
הלחץ והציפייה עשו את שלהם כנראה.
יש המון סיבות, אבל גם אני מחנך את הילדים שלי, וגם וזה גם מופיע אצלם, אנחנו לא מחפשים את הסיבות אצל אחרים, זאת אומרת, לא מחפשים את התירוצים, ולא מחפשים את השקו אותנו, ואת הבכי, ואת הנאי, זה מה שיש, וכל אחד יש לו, כבר אמרתי את זה קודם בהקשרים אחרים, כל אחד יש לו את המסלול שלו ואת הבחירות שלו, ושון יש לו בחירות טובות, הוא בסדר, הוא מסתדר טוב בחיים.
שאלה אחרונה באמת, לגבי הכדורסל הישראלים בכלל, בעניין הזרים והישראלים, איפה אתה רואה את העמדה, אתה בעד שיהיו יותר זרים, או שאתה רוצה יותר ישראלים?
אני חושב שבליגה הישראלית, ארבעה זרים בקבוצה זה די ויותר, זה יכול להביא ליגה תחרותית וטובה, ומי שצריך בשביל אירופה יותר זרים, שיביא לאירופה יותר זרים. בליגה הישראלית אני הייתי מסתפק בארבעה זרים, אם זו הייתה החלטה שלי.
יפה, יפה מאוד. מוטי דניאל, תודה רבה לך שהתמנית אלינו. מודים לך מאוד.
חג שמח.
חג שמח שיהיה לכולם, תאכלו הרבה גבינות, נהנה, נעשה חיים. תודה רבה מוטי דניאל, כדורסלן העבר, בנבחרת ישראל כמובן, והיום מנהל לנבחרת, שיהיה המון בהצלחה בהמשך.
תודה רבה ל...
גיא סלמון, כתב ישראל ספורט, תודה רבה שהיית איתנו ברעיון.
תודה רבה,
כל
טוב, היה כיף.
היה כיף, היה מעניין, יש פה כמה כותרות מעניינות, אנחנו נוציאים את זה את המיטה, מה שנקרא.
ברור לי.
חג שמח לכם.
חג שמח, גיא.
חג שמח, סגרנו את התוכנית...
עוד תוכנית הגיעו לסיומה, היום רק אני ואביחי היינו כאן.
אני קורא לזה ככה, מורן לא איתנו, מורן...
מורן חתכה לנו לנופשון קטן.
כן, כן, כן.
אז תהני בנופש.
כל העולם, זהו, אין קורונה, אין כלום, כולם בחופשים.
כולם בחופש. והשיר שיסיים לנו את התוכנית, חנן בן ארי, אלוף העולם.
אלוף העולם.
יאללה ביי.
ביי ביי.
אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק. אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב, הכי קשה לתת למי שהוא קרוב. אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות, אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם בליפור ולקור, כמו גדול אדירי, כמו זכור
אני נסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצות לפחות לנסות עתירי איך בסוף אחרי ההפסדים אני צחון הרבה יותר מתוק אני אלוף העולם